No sé si en el mando yo de Mamashmaut el Juban Beta Migdash le Gabe Kolachad Meitanu, Bekitzad Behemet Largish et a Jubana de Mishimunyan. Mishimunyan Tamunyan. צריך להבין את ה... אנחנו לומדים על בית המקדש, קוראים על בית המקדש, אבל באמת מה זה בית המקדש? מה זה אומר לנו? לדור שלנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. על מנת להסביר את הדבר, ושבאיזה מידה נבין את העניין, כתוב על האדם, על האדם כאדם, כתוב כנר השם נשמת אדם. נר השם נשמת אדם. טוב, כל אחד מאיתנו הוא מבחינת נר. נר, עניינו של הנר להעיר. בא להעיר. איך אנחנו מאירים? ההערה שלנו היא על ידי מעשים טובים. אדם עושה מעשה טוב, הוא מאיר. לומד תורה, מקיים מצוות, עוזר לזולת, חושב טוב, עושה טוב, מאיר. מישהו יצא לו כאן להעיר פעם? מי העיר פעם? מתי פעם אחרונה? ספר, מה זה היה? מה? שמעתם? לא שמעתי, כן? נשברה כוס. והוא התנדב לאסוף את השברים ולסיים. כל הכבוד לך, הבאת אור לעולם. מחשבה טובה, מישהו חשב פעם כאן טוב, חוץ מנפתלי כמובן. אור, אתה... אור, המילה אור זה טוב. כמו שכתוב בתורה, וירא אלוקים את האור, כי טוב. ויהיה אלוקים טהור כי טוב. והטוב הזה מתגלה על ידינו. הוא קיים, כי טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. הוא כל הזמן טוב. אמיר כל הזמן. אמיר לארץ ברחמים, כל הזמן. גילוי הטוב, יש הבדל בין מציאות הטוב מצד הקדוש ברוך הוא, שהוא כל הזמן טוב. אבל בין גילוי הטוב בעולמנו, בעולם שלנו. אז זה נקרא העניין של כנר, האדם הוא כמבחינת נר. הנר יכול לדלוק, ויכול להיות גם כבוי. הסתר פנים, אדם הוא בעצבות או משהו כזה, אז כאילו הוא כבוי, נשמתו כבויה. הוא נשתם, מישהו היה פעם במכון מאיר פעם? מי היה כאן פעם במכון מאיר? איך אתה מאיר? נכון? בחור צעיר. מי? סליחה שאני אומר את זה בצורה כזאת. כשהיה בית המקדש עומד על תילו בבית ראשון, בית שני, באיזה מידה? בית ראשון בעיקר. בבית שלישי על אחת כמה וכמה, זה יהיה בגדול, אז זה לא היה עניין פרטי. אנשים, כל אחד הוא נר מבחינה הזאת שהוא מאיר. אבל יש הבדל עם המדינה והחברה והאומה והעולם מוארים בנרות. או היום, למשל, אנחנו משתמשים בנרות חוץ בשבת? משתמשים?
כן.
למה אין לך חשמל בבית? יש... אני לא נשמע, אבל זה לא... תראה איזה אור, תסתכל. מה מכל האור? היום, בעולם המודרני שלנו. מה? מה מקור החשמל? מה מקור האנרגיה? זה נכון, אבל מה מקור האנרגיה? תחנת כוח, חשמלית. כן או לא? התרגלנו לזה. לא, אנחנו התרגלנו כאילו זה מובן מאליו שיש איזה מקור מרכזי שהוא מאיר לכל המדינה כולה. תחנות כוח, נכון? כן או לא? הדור שלנו דרך אגב, מבחינה שרוצים להגדיר את הדור מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית, האנושית וכל זה, זה תקופה של, הייתי אומר, אנרגיה גרעינית, קוראים לזה, גרעינית. זה תקופת אנרגיה. מי שלמד קצת היסטוריה יודע שבהתחלה היה תקופת האבן, אחר כך היה תקופת הנחושת, הברונזה, הנחושת, היה תקופת הברזל. למה כל פעם המציאו משהו חדש? גילו את הברזל. תקופת הברזל נמשכת עד הדור שלנו. בדור שלנו היה יהודי חכם, קראו לו איינשטיין. אולי שמעתם עליו. אנרגיה גרעינית. פתאום כל העולם כולו, אנחנו היום בדור של תקופת הגרעין. מה זה אנרגיה גרעינית? אתה לוקח חומר כזה קטן, ואתה מפיק בו אנרגיה למדינה שלמה. הוא מפוצץ עלינו מדינה שלמה. זה מהפך טכנולוגי עולמי, נכון או לא? תקופת האנרגיה. ידוע, יש כלל גדול בתורה שכל דבר שאנחנו כאן בארץ, יש לו מקביל בשמיים. לא תבנה ירושלים שלמעלה, עד שלא תבנה ירושלים שלמטה. מה זה ירושלים שלמטה, מי יודע? פה! אני מאוד אוהב לראות איך בונים בתים בירושלים. שאלו אותי למה? אני אוהב, מה אכפת לכם? כל בית שנבנה בירושלים, ירושלים שלמעלה. אתמול הלכתי כאן ברחוב קריית משה, בונים כאן מגדל של 24 קומות או משהו כזה, ענק. עכשיו הם מתחילים את היסודות. הייתי סקרן לראות איך הם עושים את זה. לא רק בגלל שזה מעניין, כמו ילד קטן שאוהב להסתכל. אני אומר, כאן מעמידים יסוד לבית גדול בירושלים, לא רק למטה, אלא ירושלים של למטה. גם מבחינה היסטורית, הגרעיניות הזאת, הגרעין, תקופת הגרעין. בית המקדש לתחנת הכוח העולמית, שמפיקה אנרגיה רוחנית, מוסרית, לכל העולם כולו. ירושלים אורו של עולם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מאיפה? מירושלים. מי אמר את זה? מי אמר את זה? איך אתה יודע? פסוק. אבל זה האמת. זאת האמת. זה בית המקדש. בית המקדש זה לב, מרכז, שמביא טוב לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. זה ירושלים, זאת ירושלים, זה בית המקדש. היום התרגלנו שאין לנו את בית המקדש, נראה לנו שהמציאות העכשווית היא כל אחד עם הנר שלו, עם איך אספת את הזכוכיות. זה בסדר. אבל כשיבנה בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן, כמו שהיה בבית המקדש, בית המקדש הקודמים, המציאות הרוחנית תשתנה מקצה לקצה בכל האנושות כולה. זה צריך להבין. ואם יש סבל בעולם, אני לא יודע מישהו כאן סבל פעם בחיים שלו. מישהו כאן סבל פעם? אף אחד לא סבל. אתה לא עושה לראות, אתה בחור צעיר. מילא, אני זה כן כבר, אבל אתה...
זה כושר.
כל הצער, כל הכאב, כל הדברים האלה נובעים מזה שנחרב הלב. המרכז, למרות שאנחנו לא מרגישים בזה. זה יסוד גדול מאוד בהבנה. מה זה בעצם? בית המקדש זה נהפכים כולנו, מאדם פרטי למשהו כללי, למשהו אחר לגמרי. אדם כשהוא נהפך לאדם כללי, לא רק עד האנושות כולה, האומה כולה, עולים מדרגה מפרטיות לכלליות. זה עולם לגמרי אחר. מי שרוצה להיות שמח כאן, מי רוצה להיות שמח? יהודי הזה לא רוצה להיות שמח. אדם אידיאליסט, אדם כללי, הוא שמח. אדם פרטי, הוא עצוב. ככה בחסידות אומרים את זה ככה. כמה שאדם הוא יותר פרטי, הוא יותר בעצבות. הוא כאילו מנותק מהסביבה, מהחברה, מהעולם, כזה. וכמה שאדם הוא יותר כללי, הוא יותר בשמחה, יותר בשלמות.
אני חושב
שהדבר
היחיד שכולם רוצים להיות זה
שמחים. בטח.
בעולם, כל
האנשים. בטח, שאלה איך. שאלה איך. היום, סליחה שאני אומר, אתה צודק כל כך, היום האנשים מתמכרים לכל מיני דברים, רק להיות שמחים. מתמכרים למשקאות לא עלינו. מתמכרים לכל מיני דברים, רק שעשה להם קצת שמח בנשמה. זה מזכיר לי, סיפרתי פעם, אחד הילדים שלי שהתחתן, אז אני קרוב משפחה שלי, סטודנט, בא גם לחתונה, ושאלתי אותו אחרי החתונה, מה השאיר לך מהחתונה הכי הרבה רושם? אז הוא אומר, תראה, אנחנו באוניברסיטה, חבר'ה צעירים שרוצים להיות שמחים, מה אנחנו עושים? פותחים בירה, משקאות קצת, אלכוהול, שותים ככה, שמחים, שמחים. בחתונה של הבן שלך אף אחד לא שתה יין. איזה שמחה עצומה הייתה. רקדו, מול זה היה משהו. פעם ראשונה אני רואה דבר כזה, שמחה כזאת עצומה, בלי אלכוהול. הוא קלט. יש שמחה ויש שמחה. יש שמחה שהיא שמחה באמת אמיתית, רוחנית, ולא על ידי אמצעי כזה או אחר. אז זה כתוב כבר, שלעתיד לבוא שמחת עולם על ראשם. שמחת עולם על ראשה. שלעתיד לבוא, המין האנושי יהיה שמח מאוד. כך אומר הרמח"ל במאמרו, יש מאמרו על הגאולה, אז הוא אומר, הוא מצייר ציור, איך יהיה המצב רוח העולמי והפרטי שכל אחד ואחד לעתיד לבוא. הרמח"ל הוא בעל רוח הקודש, הוא יכול להסתכל קדימה. אנחנו יכולים להסתכל שני צעדים, גם זה לא לפעמים. גם זה לא. אבל הרמח"ל, אדם בעל רוח הקודש, הוא יכול לעשות לעצמו להגיד, אני רוצה לכתוב לכם איך לפי ידיעתי, ולא רק הרגשתי, ידיעתי הברורה, מה יהיה באחרית הימים? הוא כותב את זה לפני 300-400 שנה, 300 שנה בערך. איך ייראה אחרית הימים? אז הוא אומר, יש שמחה. שמחה עצומה. כולם יהיו שמחים. ואם יהיה איזה אדם עצוב ברחוב או משהו כזה, ייקחו אותו, יצלמו אותו וישימו אותו במוזיאון. ויגידו, אתם רואים? פעם אנשים היו עצובים. מה זה עצובים? תסתכלו על הבן האדם הזה. מעניין. כולם הלכו עם חיוך מאוזן לאוזן. לא, באמת, תנו חיוך. לא שמחים. ולמה? צריך להבין גם למה. האדם הראשון שהוא נברא, הוא היה בגן עדן. מישהו היה כאן בגן עדן פעם? מישהו היה במכון מאיר כאן פעם? היית שם? איך היה? מדהים, נכון? היית שמח? הנה. שמח. דרך אגב, כאן שבאים כאן תלמידים לפעמים, אז הם באים, חפשים את עצמם ואת דרכם וכל הדברים האלה. אני רואה, אני יכול לראות, להפכים ממש מיום ליום. לפעמים באים ממש מבולבלים, עצובים ובוכים. אתה רואה, לאט, 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 לאט. הם נפתחים. היום, תעלו לבית המדרש, ראיתו. רוב הבחורים מחייכים, נכון? נכון או לא? למה? טוב להם. טוב להם. זה ניצוץ כמובן, אבל האדם הראשון שהוא נברא, הוא היה בגן עדן והוא היה מאוד שמח. למה לא? הכל היה טוב בגן עדן. נכון או לא? מישהו היה כאן פעם שם? כולנו היינו שם. זה מהות האדם. אלוקים לא ברא אותנו בשביל שיהיה לנו רע, אלא שיהיה לנו טוב. הוא טוב השם לכל. בשביל זה הוא ברא אותנו. אז השמחה, זה אפיין את האדם הראשון בגן עדן, לפני שהוא עשה שטויות. לפני שהוא חטא. וכשהוא חטא, הוא גורש מגן עדן. וכשהוא גורש מגן עדן, מה כתוב עליו? שהוא היה עצוב. בעיצבון תאכל לחמך, בעצב תלדי בנים. יכול להיות. צער גידול בנים, מי שיש לו כאן בנים, אין לו צער גידול. טוב, אתם לא יודעים מה זה. מה קרה? המהפך הוא לא רק שסתם זרקו אותה, את האדם הראשון מגן עדן. המהפך הוא רוחני, נפשי. זה מובן הדבר. אומר הרמח"ל, הרי העניין של הגירוש מגן עדן הוא זמני, הוא לא נצחי. הקדוש ברוך הוא גירש את האדם הראשון מגן עדן בשביל לחנך אותו. שלא יעשה שטויות יותר. ובעצם כל ההיסטוריה כולה זה סגירת מעגל. גורשנו מגן עדן ולאט לאט, 1,000 ו-6,000 שנה, עד 1,007, שבת. סוגרים מעגל, אנחנו לקראת סיום המסלול הזה. והשמחה תחזור לעולם. כך הוא מזמין. שמחה עצומה תחזור לעולם. אבל שהשמחה תהיה בעולם, צריך כמה תנאים לדבר הזה. קודם כל, עם ישראל. אברהם אבינו, הוא קיבל על עצמו, הוא נגזר עליו על ידי אלוקים בעצם. התפקיד להחזיר את השמחה לעולם. לקרוא בשם השם זה לא רק לקרוא, כן, שם השם כל עולם, אלא להודיע לכל באי עולם שבורא עולם ברא את העולם לטובה, העין הטובה של אברהם אבינו. זה תהליך, תהליך היסטורי, וממך יצא גוי גדול. מה זה הגוי הגדול הזה? מי זה הגוי הגדול הזה? עם ישראל, אנחנו, בארץ ישראל, איפה אנחנו היום? באיזה ארץ אנחנו היום? תגיד בכל רם שישמעו כולם. בתהליך של להחזיר את השמחה לעולם. אבל צריך גם את בית המקדש, הגרעין. הדבר שהוא בעצם מקרין על כולנו ועל כל האנושות כולה. כשזה חרב, יש עצבות בעולם. אין שמחה בעולם. יש בעיות בעולם. זה מובן הדבר. את הרעיון הזה אומר כאן הרב זצ"ל. ברשותכם, אני רוצה לקרוא את הדברים שהרב כותב, שכל הצער שיש, וכל הקשיים, וכל זה נובע מהכלל, מהעובדה שבית המקדש הוא חרב, שזה ייבנה, והוא ייבנה במהרה בימינו, מצב הרוח ישתנה מקצה לקצה. הדברים יהיו לגמרי שונים. יש לכם את הדפים לפניכם. בואו נקרא את זה. אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. לא סתם, במהרה בימינו. רואים בתפילה, בבוקר, לפני פסוקי דה זמרה, מזכירים את קורבן התמיד וכל הדברים האלה, מבקשים בין השאר, ותבנה בית המקדש במהרה בימינו. זה בקשה טובה? למה? למה? מה אכפת לך אם ייבנה או לא ייבנה? מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה מילים. מה זה אמור לעשות לך? שמחה. שמחה, יפה. בוא נקרא את הדברים שהרב כותב על זה. אמרנו שהנושא, הרלוונטיות של זה, מה הרלוונטיות של בית המקדש היום? מה חסר לנו? כל זמן שבית המקדש לצערנו הרב הוא חרב. בואו נראה את הדברים. ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים, מישהו יש לו כאן קלקול פרטי במקרה, חוץ ממני, לאף אחד. הכל בסדר. הכל בסדר. כל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. אדם שהחיים שלו זה רק הפרטיות שלו. כל מה חושב רק על מי? על עצמו, על משפחתו, על זה, זה, כל הזמן. מכאן מכין כל הקלקולים. שאלה איך אתה מסתכל על החיים. אם אתה מסתכל על החיים דרך אור המנעול של עצמך, רק זה. זה קשה מאוד, זה לא פשוט. אבל אם אתה מתעלה ואתה מגיע למדרגה כזאת, אתה רואה את עצמך כחלק מהכלל, לא איזה אדם פרטי אם יש לו בעיה כזאת או אחרת, ותו לא. אלא אתה חלק מכלל, מכלל העולם, כלל האומה. ההכרה באה שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הארת החיים הכלליים. חורבן בית המקדש, שניטל כבוד מבית חיינו. כבוד השם ניטל מבית חיינו. הוא הגורם שעולמנו נחשך. והנשמות סובלות מצרים ומחשקים, כי אין לנו מרכז שמאיר את נשמתנו. אין תחנת כוח שמאירה את כל הנשמות. כל אחד עם הנר שלו, עם הפרטיות שלו. ועל כן באים הגרעונות הנוראים, המסבבים כל חטא, כל אבון וכל פשע. הכל נובע זה מעובדה שהאדם הוא פרטי והוא לא כללי. זה גם מה שנאמר בהגדה של פסח. מי הוא הבן הרשע המוציא את עצמו מן הכלל? הוא מוציא את עצמו מן הכלל. הוא חי לבדו, רק עם הצרות שלו, עם הפרטיות שלו וכל הדברים האלה. על כן מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. איפה התיקון? איפה התיקון? באיזה מקום? איפה התיקון? מי אמר בית המקדש? מי? זה נכון דרך אגב. היום שאין לנו בית מקדש, אז בית מקדש מעט. בית כנסת נקרא בית מקדש מעט. בית מדרש נקרא בית מקדש מעט. יחי נמי. החיבור אל הכלל, זה התיקון. יוחזר כבוד השם אל מכונו. יגלה אדר הקודש וזיבו בעולם. והכל ישוב על מכונו. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. בית המקדש זה לא אוטופיה. אוטופיה זה רעיון שלא ניתן ליישום, ככה. זה הפירוש אוטופיה. בית המקדש זה מציאות היסטורית, לא תיאורטית. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהוא ייבנה, ואז גם המצב הכללי והפרטי השתנה מקצה לקצה. שאלו אותי איך, אני לא יודע, אבל הוא השתנה. השתנה. משהו מעין זה היה, מי שהיה במלחמת ששת הימים, מישהו כאן היה, אתם כולכם צעירים. בכמה היית? אז אני יותר מבוגר ממך? לא.
לא, אתה כמה שנים יותר
מהרה.
אני בן 75.
אז אני יותר מבוגר ממך.
נכון, זה אומר. וכמה היית במסגר
בימים? שיש לי דמיין? 27. אתם יכולים רק לשמוע חוויות. במלחמת ששת הימים הייתה אופוריה. אחרי המלחמה, העם כולו התעלה. פתאום כל הקטנוניות הזאת נעלמה לתקופה קצרה אמנם. אבל כולם התעלו, זה היה משהו מבחינה לאומית, אני אומר. קשה מאוד זה חוויה. זה חוויה. הייתה חוויה. איפה אתה היית בארץ?
לא, אני נכנסתי חודש, הייתי בצבא אמריקאי, בגלל אירופה, ופעם ראשונה שנכנסתי וקמתי את הארץ, זה שנה אחרי מלחמת ששת הימים, הצעדה בירושלים. זה פעם ראשונה, הייתי בטיול של אמריקן אקספרס, 10 ימים, ועשרה אמרו אותי יותר מ-40 שנה שאני כאן היום, אבל זה קנו אותי, המלחמה הזה, זה היה מהפך.
זה היה ניצוץ של מה שיהיה לעתיד לבוא. כולם היו מאוחדים, כאיש אחד בלב אחד ממש. וזה בא לידי ביטוי בדברים קטנים, לא בדברים גדולים. אני אתן לכם דוגמה, היה קרקטור, היה אחד, קראו לו דוש. הוא היה כותב קרקטורות כאלה, אז הוא רצה להראות איפה היינו ואיך אחר כך המצב הלך והידרדר מבחינה לאומית. אז הוא מצייר, הוא מתאר את זה, הוא אומר, בהתחלה, אחרי המלחמה, רצית לעצור טרמפים, היית הולך ברחוב, במקרה מרים את היד, עוצרים לך. לא היית צריך לבקש. כולם כאיש אחד בלב אחד. אחר כך הוא רואה אחרי כמה חודש, חודשיים, אז החייל כבר עומד ככה. ואחרי עוד כמה זמן הוא כבר חייל. זה מבטא את המצב הרוח. כשכולם מאוחדים, רק לתת, 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 כולם רק לתת, לתת, לתת. אחר כך פתאום אנשים כבר שכחו לתת. מישהו רוצה להתחתן כאן? אתה עוד לא התחתנת. לתת, תגיד לתת. רק לתת, תת, לתת. לתת. זה היה מציאות לאומית. איזה שמחה, איזה התלהבות, איזה היחד הזה. משהו. זה יהיה לעתיד לבוא כשבית המקדש ייבנה. אז זה מדבר כאן והכל ישוב על מכונו, ותיבנה בית המקדש במהרה בימינו. השאיפה למהירות הבניין, מה זה מהרה? מה זה מהרה? מהר, מה זה מהר? זה הכל יחסי. כמה זמן חיכינו? אלפיים שנה. היום זה די מהר, יחסי. לעומת 2,000 שנה. נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו, מלשון ברק, מהירה את נשמתנו, והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו. זה משנה את כל החיים שלנו. גם בצורתה הזמנית היא הופכת אותם לדברים לגמרי שונים. למה? כי אתה חי עם החזון, עם האמונה הוודאית שיבנה בית המקדש, אנחנו חלק מהתהליך הזה. זה לא דבר תיאורטי, זה דבר ממשי. ליסוד הקדושה השלמה העליונה, שכל הארץ תאיר, העירה בשעתו מכבודיו בית ראשון שני, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן, אמן, ממש. אז אלה מהימים אלה, ימי בין המצרים. וכתוב בנביא זכריה שהימים האלה, ימי בין המצרים, הם יהפכו לימים של ששון ושמחה. הכל יתהפך לטובה. ואיך אני יודע את זה? אני שואל אתכם. לא מספיק שזה כתוב. זה קורה, אתה לפתוח את העיניים. לראות את העיניים. היום אתה רואה את זה ממש בחוש, שהימים האלה אנחנו אמנם מטבלים על חורבן בית המקדש, אבל בו זמנית גם שמחים על בניין בית המקדש. קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, ירושלים בבניינה, הר הבית בידינו. אנחנו בתהליך, ברוך השם, של מימוש ההבטחה שהנביא הבטיח לנו, אלוקים הבטיח לנו דרך הנביא, יבנה בית המקדש במהרה בימינו, אמן. ישר כוח. שאלות, יש שאלות? אתה לא רואה את ירושלים בבניינה? אתה לא רואה? אתה לא רואה מספיק? טוב, כמה זמן אתה במכון מאיר? חודש? בסדר, חכה עוד קצת.
איפה אנחנו? איפה אנחנו? שאלו אותו אצלנו. נו, איפה אנחנו ביחסי לבית המקדש? שהוא אומר, אני לא יודע איפה אנחנו עכשיו, אבל אני יודע איפה היינו.